שלום וברכה. השיעור הוא לעילוי נשמת יעקב בן שרה, שהיום פקודת שנתו, ואנחנו מודים ליקי כהן, נכדו שתרם את הספרים לכיתה. אנחנו התחלנו ללמוד את ספר אמונות ודעות לרבנו סעדיה גאון. מישהו שאל אותי מדוע אנחנו לומדים את זה דרך התרגום של הרב יוסף קפח, ולא למשל התרגום של אבן תיבון או תרגומים אחרים. התשובה היא מפני שהתרגום הזה מודרני, כתוב בשפה מודרנית, יותר נגישה ללומד. מלבד זאת, זה מתבסס על כתבי יד שנבדקו, ואז יש את זה שיש גם הצלה מן השיבושים. טוב, אז אנחנו בעמוד הראשון, והפעם שעברה קראנו את הפסקה הראשונה. ולמדנו מהפסקה הראשונה הרבה על העולם האפיסטמולוגי של רבנו סעדיה. מה זה אפיסטמולוגיה? זה חוכמת החוכמה, או חוכמת השכל. איך חושבים? למשל, אחת השאלות האפיסטמולוגיות המצויות זה, עד איפה אני יכול לחקור? מהם הגבולות של הדעת? האם השכל האנושי הוא ודאי, או שהוא נשאר עם מרחב מסוים, מרווח מסוים של ספק וכדומה? אז ראינו שלרבנו סעדיה יש אופטימיות מדהימה ביחס לשכל האנושי והיכולות שלו. זה מה שראינו, תודה רבה, בפעם שעברה, ואז הוא משבח את הבורא על זה שהוא נתן לאדם את הכלי הזה, הכלי השכל, שדרכו אפשר לברר במידה רבה את האמת. ועתה, אני קורא בפנוכו, ועתה, לאחר מה שפתחנו בו מדברי התהילה לאלוהינו ושבחו בדברים קצרים, אני קורא בספר. בהקדמת רבנו סעדיה. ועתה, לאחר מה שפתחנו בו מדברי התהילה לאלוהינו ושבחו בדברים קצרים, הרי אני מקדים לספר זה אשר בכוונתי לחברו הודעת גורמי השיבושים לבני אדם במטרותיהם, ועל דרכי סילוקן, כדי שיוכלו להגיע אל המטרה. וכן, אותם אשר השתלטו עליהם מקצתם עד שקבעום כדברים אמיתיים מתוך השערה ודמיון, והשם יעזור לי לסלקם מעליי כדי שאוכל להשיג מה שבו אגיע למשמעתו, כמו שביקש ממנו חסידו עליו השלום בחיגון זה, באומרו, גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך. כלומר, פה שוב, הדברים הם מצומצתים מאוד. מה שהוא אומר, זה שיש לבני אדם, כלומר, לפני שאנחנו מבררים מה האמת, אנחנו צריכים לברר מה גורם לשקר, או מה גורם שיש דעות משובשות. דבר נוסף, צריך גם לברר איך מסלקים את השיבוש, ואיך מצליחים להיחלץ מדברים שנקבעו כוודאות, בעוד שזה רק דמיון והשערה. אחרי כל זה, יש לנו סיכוי גם להגיע לאמת, ומתוך כך גם למשמעת, כמובנה לקיום מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, מתוך בירור של ודאות. כן, מאוד מאוד משמעותי אצל רב סעדיה, לברר את הדברים על אמיתתם. השכל, כן, ראינו שרב סעדיה באופן כללי הוא מאוד אופטימי ביחס ליכולת של האדם לברר את האמת. כן. היום למשל זה ממש לא באופנה להיות אופטימי. היום הכל מסופק, אין דעה ברורה, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. מאז שאימנואל קאנט הסביר שכל ההכרות הן סובייקטיביות, וג'ון לוק, גם דיוויד יום, העלה ספקות על, על הערך של הסיבתיות, וקירקגור דיבר על ערעור הזהות האנושית, והפוסט-מודרניזם גם כן תרם את חלקו, קצת דרידה, קצת פוקו, ביטול כל הזהות האנושית למרכיביה. בקיצור, היום זה ממש אין להיות מסופק. המילה אמת היום היא מילה לא רצויה, מגונה אפילו. כן, היו אסכולות ספקניות. האסכולות הספקניות, רב סעדיה מתייחס אליהן במאמר הראשון. הוא מדבר על זה, ואנחנו עוד נגיע לזה, על האסכולות הספקניות. כן. Human rights זה מושג חדש. מה רע לך ב-human rights? זה דבר שצריך לברר אותו. אין דעה בעולם, רגע, אני רוצה שתבין פה משהו. אין דעה בעולם שאין לה גרעין של אמת. אלא מה? זה לא אני אומר, זה המשנה אומרת. אין לך דבר שאין לו מקום, אין לך אדם שאין לו שעה. אז למה יש דעות לא נכונות? כי זה דעות נכונות שהן לא במקום. הן לא נמצאות במקום שלהן. צריך למצוא את מקומן. מובן? כך שהתפקיד של הרב זה לא להגיד מה נכון ומה לא נכון, אלא איך כל דבר יש לו מקום נכון אם אתה יודע את מקומו. מר אמר חדה ומר אמר חדה ולא פליגי. בסדר? מה? דרידה, כן, היהודי, אז בכלל, כן. חוץ מזה, מה אכפת לך שאדם הוא לא יהודי? הרי אמרו רבותינו, אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים, תאמין. תורה בגויים אל תאמין, מה? זה באמת השאלה הגדולה, בשביל זה אנחנו לומדים את אמונות ודעות. גם רס"ג הוא בן אדם, אז בוא נראה אם זה משכנע אותך או לא. למשל, אם אני אומר לך, קר בחוץ, קח סוודר. איך אתה יודע שאני צודק? אולי חם בחוץ. כן? אתה יוצא החוצה, אתה יודע אם אני אמרתי אמת או לא. החוש הוא אחד מדרכי בירור האמת. אחד מהם. בסדר? הסובייקטיביות של קאנט זה לא שלום, זה לא ספקנות. אנשים הבינו את קאנט לא נכון. בוודאי. אבל זה, בשביל זה צריך להבין מה זה ההתפתחות של הפילוסופיה. האם היום הפילוסופיה עוסקת בשאלת האמת? זה לא לגמרי ברור. טוב, אבל נצטרך להתמודד עם זה. בינתיים אנחנו קוראים את רב סעדיה. וראיתי לעשות דברים אלו, וגם דברי כל הספר, דברים קרובים ולא רחוקים, דברים קלים ולא קשים. בכללי הראיות וההוכחות, לא בפרטיהם, כדי לקרב הבנתו, ולא יכבד שאתו, ולהקל לימודו. ויגיעו בו דורשו, אל הצדק והאמת, כמו שאמר החסיד על החוכמה, כשהיא קרובה, אז תבין צדק ומשפט, ומשרים כל מעגל טוב. כלומר, אומר רב סעדיה, אני כתבתי ספר בשפה פשוטה. האמת היא, אפשר לראות את ההבדל בין, הסגנון של רב סעדיה, לבין הסגנון של הרמב״ם במורה נבוכים. הם עוסקים באותן סוגיות, ובאותם המקורות, אצל רב סעדיה זה פשוט. זה פשוט, אצל הרמב״ם זה מסובך. זה בחירה. לא, באמת, זה בחירה. זה לא שרב סעדיה לא יודע לפלפל בפילוסופיה, הוא יודע. רק הוא אומר, אני רציתי לעזור לציבור. כלומר, השאלה היא, למי מופנה הספר? במורה נבוכים זה מופנה למי שהרמב״ם מגדיר אותו כנבוך. הנבוך שהרמב״ם מדבר עליו שם הוא סופר אינטליגנט מלומד מאוד, גם בתורה, גם בפילוסופיה. ואילו רב סעדיה פונה אל האדם ההמוני, ששואל את עצמו שאלות, וגם הוא מגיע לו שיסבירו לו. בסדר? טוב. האם הרמב״ם כתב את ספרו עבור אריסטו? כלומר, את האמת, מאחר ואריסטו מת, כמו 1500 שנה לפני הרמב״ם, לא נראה לי שהרמב״ם כתב ספר בשביל אדם שמת. זה משהו אחר. גם. בסדר. טוב. מה? הרמב״ם מתמודד בין היתר עם הפילוסופיה האריסטוטלית, שנחשבה אז למדע האולטימטיבי. כן. בימי רב סעדיה זה עוד לא התבסס, אבל בתקופה של הרמב״ם, אריסטו נחשב למילה אחרונה. הרמב״ם לא כתב עבור היהודים. למה אתה אומר הפוך מהרמב״ם בהקדמתו למורה, שהוא אומר שהוא כותב את זה בשביל האדם שיודע את התורה ומאמין בה?
תוך שאני הבנתי שזה
זה תשובה לדעותיו של אריסטו, אבל למי הרמב״ם פונה? הוא פונה ליהודים, הוא כותב את זה במפורש בהקדמתו. אלא אם כן, אני מציע שאנחנו נוציא הוצאה חדשה של המורה, שנמחק את זה משם. אבל בינתיים, לפי מה שמודפס לפניי, הוא כותב את זה ליהודים. והנה, הודיע תחילה, אז מה כפי שהוא הבטיח לעשות, גורמי השיבושים לבני אדם. ואומר, כיוון שיסודות המושכלות מבוססים על המוחשות, והרי בדברים הנישגים בחוש, ייפלו הספקות באחת משתי סיבות. או בגלל חוסר ידיעת המבקש את מבוקשו, או מפני שהקל על עצמו והזניח העיון והחקירה. דומה לאדם המבקש את ראובן בן יעקב, שאפשר שיסתפק בו בגלל אחת משתי סיבות, או מפני שאינו מכירו היטב, מחמת היעדר עומדו לפניו, ולכן אינו מכירו, או מפני שראה זולתו וחשב שהוא ראובן, ונהג בקלות והזניח החקירה, והרי תוצאות התקלה, ההקלה שהוא ידרשהו בקלות ורפיון מחשבה, ולפיכך לא יכירהו. כך גם הדברים המושכלים ייפלו בהם השיבושים מאחת משתי סיבות הללו. או מפני שהדורש את המדעים המושכלים אינו יודע דרכי ההוכחה, והרי הוא חושב את ההוכחה כדבר שאינו הוכחה, וכן יעשה מה שאינו הוכחה כהוכחה, או שהוא יודע דרכי העיון, אלא שהוא מתייחס לעניין בקלות ורפיון, וימהר להחליט על מדע מסוים בטרם יסיים מלאכת העיון בו, כל שכן אם נצטרפו באדם שני הדברים גם יחד, כלומר שאינו בקי במלאכת העיון, ועם זאת אינו מעיין עד שיסיים מה שהוא יכול באותו הדבר, הרי זה יהיה רחוק ממבוקשו או שיתייאשו ממנו. ואמר החסיד בראשונים שהזכרנו כל יודע מבין, ובאחרונים שבהם לא ידעו ולא יבינו וגומר. זאת אומרת, אומר הרב סעדיה, יש שני גורמים ראשונים לשיבוש. האחד, שאדם לא למד את דרכי העיון. מה זה דרכי העיון? עיון? לא. ההיגיון. הלוגיקה. כלומר, לפני שאתה עוסק בחוכמה, אתה צריך לדעת איך חושבים. איך אתה מברר שמשפט מסוים הוא אמת, ואיך אתה יודע שמשפט מסוים, או שהוא לא הכרחי או שהוא לא אמת. אז זה, יש לזה חוכמה, נקראת חוכמת הלוגיקה, או מה שהוא קורא לו דרכי העיון. למשל, יש מה שנקרא היקש אנלוגי. פיצי הוא בעל שפם, ומיצי הוא בעל שפם. פיצי ומיצי הם חתולים. מכאן שכל בעל שפם הוא חתול. זה היקש מוטעה. אבל לכאורה זה נשמע טוב. הרי אם פיצי ומיצי וציצי, שלושתם יש בהם בעלי שפם, והם כולם חתולים. למה שאני לא אחשוב שכל בעל שפם הוא חתול? כן? למשל, כן? אז צריך לברר עד כמה היקשים כאלה הם היקשים הגיוניים, הכרחיים, ועד כמה לא. כן? לבנתי. אז מאיפה הוודאות על הלוגיקה? פה אתה נכנס לבעיה. כי אריסטו באמת כתב כמה ספרים על לוגיקה, שנחשבו לאמת מוחלטת עד המאה ה-19. מהמאה ה-19 ואילך התחילו הלוגיקנים להשתגע, כפשוטו. חלק גדול מהם הגיעו לבתי חולים לחולי נפש. כי הם שאלו את עצמם את השאלה ששאלת, לא, זה בסדר, אתה ואז הם תיארו את העולם, כמו שהעולם עומד על שבעה פילים, והפיל עומד על צו, והצו על מה עומד? על עוד צו. והצו שמתארד עוד צו. זאת אומרת, כשהם שואלים את השאלות השורשיות, אין בידי האדם תשובה מספקת. לכן המתמטיקאי גאוס אמר ללוגיקנים, היזהרו מלהתעסק באינסוף. כן? כי אתם לא תדעו לצאת מזה. וזה בגלל שצריך, התפתחה ההכרה, ואני חושב שהיא הכרה נכונה, שהשכל יכול לדעת הרבה עד גבול מסוים. כי למשל, גם בגיאומטריה, באותו כמו שהלוגיקה האריסטוטלית נחשבה למוחלטת, כך גם הגיאומטריה האוקלידית נחשבה לאמת מוחלטת, עד המאה ה-19 גם כן. ואז התחילו לשאול כל מיני שאלות על אקסיומות היסוד של אקלידס, והגיעו לסוגים חדשים של גיאומטריה, שונים ממה שאנחנו מכירים. למשל, לפי הגיאומטריה האוקלידית, סך הזוויות של משולש הוא בהכרח 180. וזה בנוי על מה שנקרא אקסיומת המקבילים. באו כמה אנשים, לובצ'בסקי, רימן וכו', אמרו, רגע, מי אמר? אולי אפשר לתאר לעצמנו גיאומטריה שבה סך המשולשים, סך הזוויות של משולש יותר מ-180. ואז בנו גיאומטריה תיאורטית, עד שהגיע איינשטיין, והוכיח שבעולם, בחלל הבין כוכבי, באמת זה הגיאומטריה הזאת שהיא הנכונה ולא שלנו. אז הדבר הזה גרם לחולשת הדעת אצל רבים. אז מה אנחנו מוכרחים לומר? אנחנו משתמשים בלוגיקה, בדברים הקרובים אלינו, ואין לנו ביטחון לגבי המוחלטות של המשפטים האלה באבסולוט. זה הורס את הכל. כן, כלומר, אחת הבעיות שיש לפילוסופיה לקבל שיש גבולות לשכל, אם יש גבולות לשכל, אז אין שכל בכלל. אז זה לא נכון. כן, צריך, כלומר, גם זה הגזמה. אבל הגבולות של ההגזמה הזאת לא גמרי ברורים. האמת היא, קדם לזה הרמב״ם בעצמו, כשהוא כותב במורה נבוכים, שיש לנמנע טבע, רגע, איך הוא קורא לזה? יש לה... שיש, לא זוכר בדיוק את הביטוי, אבל שלדברים הנמנעים יש כללים. כלומר, יש דברים שהם נמנעים באופן מהותי, ולכן לא יאמר על הקדוש ברוך הוא שהוא חסר בזה שהוא לא יכול לעשות את זה. למשל, אם אני אגיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לברוא משולש שיש לו ארבע זוויות, זה לא חיסרון לקדוש ברוך הוא. זה הרמב״ם מסכים. עכשיו אומר, רק מי ייתן ועדע איפה הגבול. הרמב״ם בעצמו אומר שהוא לא יודע. טוב. מה זה? החסיד זה דוד המלך. ובראשונים שהזכרנו, כן, כלומר, השיבוש הראשון, אי ידיעת דרכי העיון. נחמיה? ביירות. נחמיה יוד. כן, כל יודע מבין. אז טוב, אז החסיד זה נחמיה, בסדר.
וזה גם זה שלמה, הוא ידימי משלב.
הוא עם שלמה, חסיד. בסדר, גם שלמה היה חסיד, בסדר, אוקיי. עכשיו, מה? באחרונים, כן. מה זה? זה שאומר, לא ידעו ולא יבינו, בחשיכה התהלכו, זה אלה שמכירים את דרכי העיון, אבל אין להם סבלנות לברר את הדברים עד הסוף, כן.
הזוויות זה זוויות. בהתאם לזוויות, זוויות דברו הגדרה.
למה אתה אומר את זה? כלומר, אתה אומר...
אם אני רואה שירת גשם, אז נתתי שם לתקופה הזאת גשם.
כן, נכון.
אם אני אומר שיורד גשם, אני רוצה, אני רואה שגשם של מטאוריטים.
כן.
אני בונה מציאות דמיונית או
כן, אבל אני רוצה קצת להבין יותר, רגע. אתה אומר, האם המשולשים קדמו, או ההגדרה של המשולש קדמה? זאת השאלה? כן, טוב, במציאות יש משולשים. אבל המשולשים שאנחנו רואים במציאות, אין להם שום קשר לגיאומטריה. בגלל שלפי הגיאומטריה, ההגדרה של משולש, זה המפגש של שלושה קווים. והקו... אין לו, אף אחד מתנו לא ראה קו בחיים שלו. כי הקו הוא אוסף של נקודות, כשלנקודה אין אובי. אז מעולם לא ראית המשולש של הגיאומטריה. נכון. נכון, אתה צודק, אין נקודה במציאות. אין נקודה במציאות. לא רק זה, אין דבר כזה במציאות. נכון, אתה צודק. ולכן היה אפשר לבנות גיאומטריה אלטרנטיבית. אתה צודק, כן.
פרסור שקיבל פרס נובל לשפטמן.
כן.
צייר שלוש נקודות על הלוח, הגיר קדושה, והקו עבר דם שלושת הנקודות, זאת אומרת, אתם רואים? הצלחתי להעביר קו ישר, דרך שלוש נקודות. מכאן שאפשר להגיד, שאפשר להעביר קו ישר דרך כל שלוש נקודות, אם מספיק הוא עובד.
אם מספיק?
אם מספיק הוא עובד.
בסדר. טוב, אין לו חוש הומור.
עוד שנגביר את המתקן, נגלה שבעצם ההגדרות משתנות, למשל, פיזיקה ותורת הקוונטים.
נכון.
אפשר להיגר אמר שעצם אחד יכול להיות בו זמנית שתי מקומות בגלל המהירות.
נכון, נכון, ברור, ברור. אנחנו התקדמנו. המדע התקדם מאוד. לא אמרתי שאין סוף להגדרות, אבל ברור שהיום המדע לא טוען שהוא רואה את המציאות באופן אובייקטיבי, אלא שהוא מתקרב למציאות האובייקטיבית. כן, זה קרל פופר אמר את זה, שבעצם אתה אף פעם לא יכול לתת הגדרה מדויקת, אתה יכול לשלול הגדרות לא נכונות. אז אתה הולך ומתקרב. לפעמים זה מספיק כדי לשלוח טיל לירח. בסדר.
אבל זה בספר
הנכון
לשיעור, אני לא יודע אם זה הספר הנכון.
למה?
בשיעור פיזיקה ש...
אז מה הבעיה? מה אתה מתכוון? תסביר, אתה רוצה להביא ספר פיזיקה?
אני לא רוצה
להביא. לא, אצל הראשונים, השאלות בפיזיקה ושאלות במטאפיזיקה, הן שאלות ששייכות זו לזו. מעשה בראשית ומעשה מרכבה. היום... הדברים השתנו בגלל שהתייאשנו, כן? לא, זה נכון, התייאשנו מלהגיע לידיעות ודאיות בעניינים רוחניים דרך המדע. אבל צריך לדעת דרך מה המחשבה האנושית עברה. ולכן חשוב ללמוד את הספר הזה. אנחנו... צריך סבלנות, יאללה. עכשיו... אז אם כן, אמר לנו רב סעדיה, שתי סיבות ראשונות, למה יש שיבושים אצל בני אדם? האחד, שלא יודעים דרכי העיון, כלומר לוגיקה. השני, שגם אלה שיודעים את דרכי העיון, הם הולכים מהר מדי. כן. עכשיו, כל שכן, אומר, אני קורא כאן איפה שההערה 27, כל שכן, אם נצטרף לשני הדברים הללו, הוא דבר שלישי. והוא שהמבקש אינו יודע מה הוא מבקש. כן, זה לפעמים, אני קצת אכזרי בשיעורים, או עם אנשים שיש להם שאלות בענייני אמונה, כי אני מנסה להכריח את השואל להגדיר מה הוא שואל. לפעמים, לרוב זה עובד, לפעמים לא. אז גם רב סעדיה כנראה פגש מציאות כזאת, של אנשים שעסקו בעניינים רוחניים, אבל לא ידעו מה הם רוצים. הוא לא יודע מה השאלה שלו. זה, בהגדה של פסח, יש אדם שקוראים לו שאינו יודע לשאול. נכון? אז ראיתי אחד המפרשים, אומר, מי זה שאינו יודע לשאול? זה המשוגע. כי יש לו שאלה, אבל הוא לא יודע מה היא. כיוון שהוא לא יודע להביע את השאלה, אז הוא נפרד משאר בני אדם. זה מה ש... כן, והוא שהמבקש אינו יודע מה הוא מבקש, הרי יהיה אז רחוק מופלג מן הדבר, עד שאפילו אם יזדמן לו הנכון, בדרך מקרה, לא ירגיש בו. כן, הרי אם אתה לא יודע מה אתה מחפש, אז גם כשאתה מקבל תשובה, אתה לא יודע שזה תשובה לשאלה שלך, כי אתה לא יודע מה השאלה. והרי הוא אז דומה, כמי שאינו יודע מלאכת השקילה, ואף לא צורת המוזניים והמשקולות, ואף לא כמה דינרים חייב לו יריבו, שאף כאשר ישלם לו יריבו כל המגיע לו בדיוק, לא יהיה ברור אצלו שכבר שילם לו כל חובו. כן, כי הוא אומר, אני חייב לך 20,000 שקל. אבל הוא לא יודע מה זה שקל. הוא לא יודע איך סופרים. אז הוא לא יודע אם הוא קיבל או לא קיבל. ואם ייקח ממנו פחות ממה שמגיע לו, יחשוב שעונה אותו. וכפי שזהו מצב השניים.
הוא לא יודע מה זה שקל, למה השאלה מתחילה בשביל?
נכון, זה בדיוק העניין. כלומר, קודם כל צריך להגדיר מה אתה מחפש. כן. וכפי שזהו מצב השניים אשר אחד מהם תובע את חברו, כך הוא מצב הרוצה לשקול לעצמו, ואינו יודע את כלי השקילה ולא את כמות הנשקל, הכמות הנשקלת. והרי הוא דומה גם למי שמקבל מעות לעצמו או לזולתו ממעות עצמו, והוא אינו בקיא במלאכת החליפין. הרי יראה פעמים רבות שיקח את הגרוע ויחזיר את הטוב. ופחות מזה, מי שבקיא במלאכה, אלא שאינו מעיין היטב. וכבר דימה כתוב הרצאת דברי הצדק כהרצאת המעות. באומרו, כסף נבחר, לשון צדיק, לב רשעים כמעט. עשה את אשר ידיעתה מעטה במלאכת החליפין או חסרי הסבלנות, רשעים. מפני שהם עושים עוול לאמת, כי אומרו, לב רשעים כמעט. ועשה את הבקיעים בכל בכך צדיקים בגלל ידיעתם וסבלנותם, כמו שהקדים כסף נבחר לשון צדיק. מה? מה הכוונה ב? הרצאה דברי צדיק, כלומר להרצות, לסדר אותם. כלומר שאדם מברר את הדברים, צדק כוון הדברים הצודקים. דברים הצודקים כהרצאת המאות. כמו שהסוחרים, הם יודעים לספור, הם יודעים מה הערך של כל מטבע, והם יודעים איך שוקלים, אז כך גם בענייני בירור האמת, צריך שתהיה שיטה. כן? היה גוי אחד כתב ספר, מאמר על המתודה. איך בכלל חושבים, נכון? מאמר על המתודה. איך מבררים את האמת. כן, הוא אומר שזה הוא צדיק ביחס לאמת. זה הכוונה. הוא עושה צדק עם האמת. ולא ישתבחו החכמים ויסורו מהם הספקות, כי אם בסבלנותם, בהתעמקות, בחלקי המלאכה, אחרי ידיעתם אותה, וכמו שאמר החסיד, הן הוכלתי לדבריכם, אזין עד תכונותיכן, עד תחקרון מילין. ואמר חסיד אחר, ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד. מי זה החסיד הראשון? יוב, השני, דוד. טוב. לא, לא, הוא קורא צדיק שעושה צדק עם האמת. רשע זה הכוונה מי שחוטא לאמת. כן, כי הוא יגיד שטויות. עכשיו, מה? יוב היה מה? לפי רב סעדיה, יוב היה חסיד. הקדוש ברוך הוא אומר לאליפז התימני, לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב. גם הוא היה צדיק, חוץ מזה, איתם וישר יראה אלוהים ושר מרע. כן.
שני כתוב על כמו שאמר החכם, ואז הפסוק של יוב.
אז מה? טוב, עכשיו, עד כאן זה דברים מאוד תיאורטיים. עכשיו בואו נראה קצת חוויה לייבדיק של רב סעדיה. לייבדיק. לייבדיק זה ביידיש הכוונה רגשי. בסדר? מה? כשהוא לא יודע מה הוא מבקש. לא, אין אדם שאין לו שאלה. לי יש שאלה, איך אומרים הרוסים? אני רק שאלה. כן? זאת אומרת, שכל אחד מאיתנו סוחב בקרבו איזושהי שאלה. השאלה מגדירה את האדם. אמור לי מה שאלתך, אומר לך מי אתה. לכן לא במקרה, אמרו הדרשנים, אדם בגמטריה מה? אני כל כולי שאלה. אז זה, הייתי אומר, זה עצמותי להיותי אדם. זה שאני תמע, שואל את עצמי. מי אני, מה אני, מה יש לי, מה אין לי, מה, מה. אבל הידיעה של מהי השאלה, זה כבר דורש כוח של שכל. ויש בני אדם שיש להם שאלה, אבל אין להם שכל. אני פגשתי. נכון. נכון. לפני, אני אספר לכם חוויה שהייתה לי לפני 3 ימים, מישהו התקשר אליי, עם שאלה, לקח לו 15 דקות להבין שהוא לא יודע מה הוא שואל. בסדר? טוב, מה? אני לא יודע, אני לא יודע איך עושים את זה. זה כתוב בהגדה של פסח, עד פתח לו, שצריך להביא אותו למצב שהוא ידע לשאול.
איך עושים את זה?
איך עושים את זה? בהגדה של פסח כתוב ככה. ושאינו יודע לשאול, את פתח לו שנאמר, איפה זה, מה נאמר? לא. והגדת לבנך, ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי, בצאתי ממצרים. איפה כתוב בפסוק הזה שצריך לפתוח לו? לכאורה הפסוק אומר ההפך. והגדת לבנך ביום ההוא למור. אז אני חושב שצריך להבין את זה אחרת. והגעת לבנך ביום ההוא, למור לרשע, בעבור זה עשה השם לי. כי הרי זה הפסוק שאומרים לרשע. בעצם מה אומרים לשאינו יודע לשאול? מותר לך להיות מבולבל, אבל מה תעשה עם זה שיש רשעים בעולם? יש רשעים, תהיה רגיש לזה שיש רשעים. ואז אתה צריך לומר, והגעת לבנך ביום ההוא, למור לרשע, בעבור זה עשה השם לי. ואז הוא יודע מה לומר. הוא יודע גם מה הוא שואל.
צריך
לזעזע, זעזוע, כן, אז זעזוע. נכון.
אז כל בן שישאל
על יצא פסע עם רשע? לא. מי ששואל מה העבודה הזאת לכם, הוא הרשע. ולכן התשובה היא, בעבור זה עשה השם לי. כן, זה הרשע. אבל החכם גם שואל שאלה, לא? מה העדות והחוקים? השאינו יודע לשאול, הוא יצא ממצבו, על ידי שהוא יסתכל על הרשע. כי זה לא מעניין אותו. אם יש צדיק, אז צדיק עשה את העבודה שלו. זה לא נוגע לי. מה שאין כן, אם הוא רואה שיש רוע בעולם, יש רשעים בעולם, הוא מתעורר. כי אי אפשר לעמוד מבחינה מוסרית מול העובדה שיש רשעים. לא, אף אחד לא אמר את זה. אל תמציא דברים שלא אמרתי.
אבל כמו שהוא עדיף כלפי הצדיק.
אדם לא יכול להיות אדיש כלפי הרשע. טוב, הלאה. עכשיו, בואו נראה השתפכות רגשית של רב סעדיה. כי עד עכשיו הוא מדבר כמו פילוסוף, ואתה שואל את עצמך אם הספר הוא המתאים. אז בואו נקרא. ואשר הביאני לבאר דבר זה, ומפני, שראיתי רבים מבני אדם באופן זה באמונותיהם ודעותיהם, מהם מי שכבר הגיע אל האמת, והוא יודע ושמח. ועליו אמר הנביא, נמצאו דבריך ואוכלם, והיא דבריך לי לססון ולשמחת לבבי. ומהם מי שכבר הגיע אל האמת, ויש בו ספקות, ואינו ברור לו, ואינו מחזיק בו. ועליו אמר הנביא, אכתוב לו רובי תורתי, כמוזר נחשבו. ומהם, מי שכבר אימת את השב מתוך דמיון שהוא האמת. כלומר, הוא הולך בדעה לא נכונה. והרי הוא מחזיק בשב ועוזב את הישר. ועליו הוא אומר, אל יאמן בשב נטעה, כי שב תהיה את אמורתו. ומהם, מי שהנהיג את עצמו בשיטה מסוימת, זמן מסוים, ודחאה בגלל סתירה שמצא בה. ועבר לשיטה אחרת זמן מסוים, ופירש ממנה בגלל דבר מוזר שבה. ועבר לאחרת זמן מסוים ועזבה, בגלל עניין נפסד שנמצא בה. והרי הוא נבוך בתהפוכות כל ימיו. והרי הוא דומה למי שרוצה ללכת אל העיר, ואינו מכיר את הדרך אליה. והיה מהלך פרסה בשביל זה, ונבוך וחוזר, ומהלך בשני פרסה, ונבוך וחוזר. וכך בשלישי וברביעי, ועליו אמר הכתוב, עמל הכסיל תיגענו, אשר לא ידע ללכת אל העיר. כלומר, כאשר לא ידע. אומר רב סעדיה, אומר, אני ראיתי הרבה מאוד אנשים מבולבלים, ולכן החלטתי לכתוב את הספר הזה, כדי לעזור לאנשים המבולבלים. בסדר? לא, הוא אומר, ראיתי שיש כל מיני סוגים. אז יש אלה שהגיעו לאמת, הם לא צריכים אותי. ואלה שהגיעו לאמת, אבל יש להם ספקות. מכאן ואילך הם צריכים אותי.
וואו. הוא לא כותב שהם צריכים
אותי. אני אומר לך. וכאשר עמדתי על יסודות אלו, ורואה תוצאותיהם, ליבי יחיל על מיני מין האדם, ותהמה נפשי לעומתנו בני ישראל. ממה שראיתי בזמני זה, אשר רבים מן המאמינים אין אמונתם צרופה, ודעותיהם בלתי נכונות, ורבים ממאמיני השווא מתפארים בהבל, ויש שמתפארים על בעלי האמת, והם הטועים, וראיתי בני אדם כאילו טבעו בים הספקות, וכבר הציפו אותם מימי הפיקפוקים. זאת אומרת, זה מצב שדומה לתהיות, בעיקר בעידן המודרני, שאין האדם יודע במה להאמין. הוא נמצא במצב של בלבול, כן. וואלה. עליהם השלום. כן.
כן.
נכון. אני אספר לך סיפור שהיה פעם בין הרב קוק לבין הרידבז. רידבז, ראשי תיבות, רבי יעקב דוד, בן זאב ולובסקי. בעל ספר מראה הפנים על התלמוד הירושלמי. שהיה מיודד עם הרב קוק, וגם בר פלוקטה חריף של הרב קוק. כן, כלומר, הם היו מיודדים בצעירותם. שניהם נעשו תלמידי חכמים גדולים, הרב קוק אין מה לדבר, אבל גם הרידבז. ובאחת השיחות בין הרידבז לבין הרב קוק, הרב קוק דיבר בענייני אמונה, מסובכים, עליונים וזה. אמר לו הרידבז, זה מבלבל לי את המוח, לי די באמונה של סבתא שלי. אמנם הסבתא שלו לא הייתה ממרוקו, אבל היא הייתה סבתא יהודיה טובה. ענה לו הרב קוק, הסבתא של כבודו הייתה צדקת, וברור שמקום מונח לה בגן עדן עם צדיקות עם ישראל. אבל אי אפשר להסתמך על צורת האמונה של הסבתא של כבודו כדי להנהיג את כלל ישראל. כלומר, כלל ישראל זה משהו אחר. כלל ישראל זקוק לרב סעדיה. בסדר? עכשיו, זה לא הכרחי. אדם יכול להגיד, שמע, אני, יש לי אמונה פשוטה, אני לא זקוק לכל הדברים האלה, תעזוב אותי בשקט. למה לא?
שאלות
הנכונות
של
הרב
קוק,
כן. כן, ברור.
מי שאין שאלות ללמוד
אין אדם שלא שואל את עצמו שאלות, אלא מה? רוב בני אדם קוברים את השאלות. כן? כלומר, יש שאלות, תעזוב. פעם אמר לי מישהו מאיזשהו יישוב בישראל, אמר, יש בעיה ביישוב שלנו, הצעירים מדטלשים. אז אמרתי, למה הם מדטלשים? אמר לי הרב של אותו יישוב, כי הם שואלים שאלות. ואין מי שנותן להם תשובות. אז אמרתי, ומה עם ההורים? אומר, ההורים לא שואלים שאלות. אמרתי, אם ככה, הדור הצעיר טוב יותר מהם. אחר כך פגשתי את ההורים, ושאלתי את אחת האימהות המודאגות, האם אין לך שאלות? אמרה לי, היו לי. ומה עשית איתן? קברתי אותן. אמרתי, זה, אז אשרייך שהבן שלך שואל שאלות. אולי תלמדי ממנו.
עכשיו
היא שומרת,
אומר על השאלה הידע לשאול,
כן.
שלא יכול להיות ילד שאין לו שאלות.
אז yeah.
זה ילד ששאל שאלות,
והשתיק אותו. יפה, יפה. אגב, לגבי רש"ר הירש, אם כבר אתה מדבר על זה, היה יהודי אחד שבא להתייעץ עם רב שמשון רפאל הירש, על זה שהוא עשה דוקטורט בפילוסופיה, והוא רצה להפסיק את עבודת הדוקטורט. למה הוא רצה להפסיק? כי הוא התחיל לדון שם בשאלות, הוא אומר, אני לא יודע לאן זה יוביל אותי, אולי זה יביא אותי לידי כפירה. אז אולי עדיף לא לשאול, לא לעסוק בדוקטורט הזה. אמר לו הרב הירש, עד רבה, אתה צריך להשלים את הדוקטורט, כי אז אולי גם תגיע לתשובות אמיתיות. מה שאין כן, אם תעזוב באמצע, תמיד תישאר עם ספק. אז זה עניין של, יש אנשים כאלה, יש אנשים כאלה, כן. אבל אני רוצה קצת להעמיק קצת יותר. מה? אבל לא כל אחד מסוגל. יש אנשים שלא מסוגלים ללמוד. שאלה מה ללמוד, אז זה מדרגה. מה? ובתורה כל אחד יכול להבין את אותה מדרגה? לא.
זהו. יש שאלות, יש רב שמסביר.
אבל לא תמיד. ההוגן חייב להיות תורה. אני חושב שבני אדם שאלו שאלות לפני שניתנה התורה. עוד לפני שהייתה תורה, היו שאלות. מה, בני אדם? בני אדם, לא יודע, יש... לא כולם ידעו מה זה תורה. עד היום הזה יש אנשים בעולם שלא יודעים מהי תורה בכלל. הייתי בהודו, שאלו אותי אנשים מאיזו מדינה אתה. אמרתי, מישראל. מישראל? אז אתה נוצרי או מוסלמי? אתה יודע? מה? לא, אמרתי, יהודי. לא ידעו מה זה. אז כך שאתה אומר שכל העולם יודע מה זה תורה, אני מוכרח.
הדרך שעשו כיבוד של התורה,
אני לא יודע, אבל מי הבחר שכל בני אדם יודעים תורה? אני מתפלא עליך. כן. כן, וזאת מנין לך? אני ידע... לא, 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 סליחה, אני אסביר למה אני מתנגד לדבריך. אני קראתי בתורה של חכמי התורה, שהם אמרו, דרך ארץ קדמה לתורה. אז אם דרך ארץ קדמה לתורה, סימן שלא הכל תורה, אלא יש חוכמה אנושית ומוסר אנושי, שכאשר הוא הגיע לידי גמילה, אז גם ניתנה התורה. אבל אי אפשר לומר שכל העולם כולו, כלומר, אם זה היה נכון מה שאתה אומר, אז היה צריך להיות שהתורה תינתן בראשית ההיסטוריה, וזה לא היה. אפילו לפי חז"ל, 26 דורות עד שניתנה התורה. מה?
זמן מסוים,
נכון. לא. אבל אני אסביר לך גם למה. לא, אני אסביר לך למה.
אדם הקדמון היה דרך ארץ?
דרך ארץ, כן, ודאי.
בזמן אדם, לא אדם הראשון, אדם הקדמון.
זה הפרה-היסטורי?
פרה-היסטורי.
מה אתה מכוון האדם הקדמון?
האדם שיצא אור הראשון לבריאה העולם, הצמצום הראשון.
נו.
היה דרך ארץ.
ודאי. דרך ארץ קדמה. אני לא יודע על מה אתה מסתמך. הדתי... איפה זה כתוב? שמה? שמה? מה כתוב בזוהר? אתה מדבר על עולם, אדם קדמון, זה בכלל לא בן אדם, אם על זה אתה מדבר. אדם קדמון זה מושג בקבלה שאין לו שום... נכון, אז לכן זה לא קשור לנושא שלנו. אנחנו מדברים על האדם. האם האדם, מראשית ההיסטוריה הייתה לו תורה? התשובה היא לא. עכשיו, כשאתה אומר שהתורה קדמה לעולם ועל פיה נברא העולם, זה לא התורה שאתה ואני לומדים, זה התורה שנקראת עולם המלבוש בתורת גורי הארי, וזה עולם אחר לגמרי. אין לי ולא לך נגיעה בתורה ההיא. אנחנו מדברים על ההיסטוריה הממשית. בהיסטוריה הממשית, האדם התחיל את דרכו קודם כל על פי הטבע, אחרי זה על פי דרך ארץ, באיזשהו שלב גם ניתנה התורה.
טוב. האדם הראשון.
כן.
בתורה?
אדם הראשון, איפה? בגן עדן או אחרי גן עדן? לא, יש הבדל.
אם שכח כמה דברים, זה סיפור.
לא, רגע, אבל אני רוצה להסביר לך משהו. האדם הראשון המתואר בגן עדן איננו האדם ההיסטורי. זה האדם הנשמתי. זה בכלל לא בעולם שלנו. לכן שאלתי אותך אם לפני גן עדן או אחרי. אחרי גן עדן זה כבר האדם ההיסטורי, והאדם ההיסטורי לומד דרך ארץ. זה חז"ל אמרו. בסדר? מה שהוא אמר? לא, זה מושג בקבלה, אין לזה שום קשר לענייננו. בסדר? מה אתה אומר? כן. עכשיו אני רוצה לחזור על המרוקאים, כן. כן. בסדר, אבל הרי, מה אתה רוצה? השאלות הפילוסופיות אין להן משמעות? מי אומר את זה? בקוזר, זה בדיוק, לזה אני רוצה להתייחס עכשיו. בסדר. בספר הקוזרי, במאמר 50, יש דיון על העדיפות, האם יש עדיפות למחקר, או לאמונה הטבעית, התמימה. אז אנשים קוראים את זה לא נכון, ואני אסביר לכם למה. חושבים שלפי רבי יהודה הלוי, יותר טוב לא לשאול שאלות מאשר לשאול. זה ממש לא נכון. רבי יהודה הלוי אומר ככה, יש שלושה סוגי אנשים. יש אדם שהאמונה שלו כל כך ברורה, שלמרות שהוא לא עסק בשאלות המחקריות, כאשר הוא ישמע את השאלה או את הדעה ההופכית, הוא ידע מיד לזהות את מקום הטעות שבה. זה מה שאומר רבי יהודה הלוי. כי יש אמונה כזאת שנמצאת באדם, הוא יודע לזהות את הטעות. לעומת זה, יש, הוא אומר, וכך ברוב בני אדם בזמן הזה, אנחנו לא במדרגה הזאת, לכן אנחנו שואלים שאלות, מקבלים תשובות דרך המחקר. אני באמצע להסביר משהו. לעומת זה, יש המאמין שהוא מאמין בגלל שהוא מעולם לא שמע את השאלות. אבל אם השאלות היו באות לפתחו, לא היה יודע לענות. זה לא נקרא האמונה התמימה, זה הטיפש. כך שיש לנו שלוש מדרגות. המאמין התמים העליון, החוקר והטיפש. רגילים הרבה פעמים לפאר את האדם שמעולם לא שאל את עצמו שאלות, בלי לברר מה היה מצבו של אותו אדם אם הוא היה נפגש עם השאלות. ברור? לכן גם רבי חיים ויטל כותב בהקדמת העץ חיים, לא כתבתי ספר זה, אלא בשביל מי שעסק בפילוסופיה תחילה. ככה הוא כותב. טוב, איפה היינו? מה? כן, מה השאלה? מה זה משנה?
השאלה
אין לזה שום קשר, ואני אסביר לך גם למה. המילה היגיון היא המילה העברית בשביל המילה היוונית לוגיקה. זהו. למה תרגימו את זה ככה? אולי עשו נכון, אולי עשו לא נכון. זה בכלל לא משנה. זה מוסכמה. קונבנציה. כן. יותר טוב לשאול שאלה טובה מלתת תירוץ צולע. כן. מה? אה? ריאל לא למד את אמונות ודעות? רוב העם, כן, זה דברים שעסקו בהם החכמים, נכון. אנחנו בדור יותר גדול, יותר טוב. כן, זה מה שכותב הרב קוק במאמר הדור, שהדורות, הדור שלנו, המחלה שלו בראש, ולכן הבריאות שלו, הרפואה שלו בראש. ולכן אנחנו כן חייבים לעסוק בשאלות האלה. כי זה דור נעלה יותר. כן. מה?
ברור שהדבר הזה שאנחנו קוראים לו פילוסופיה, שזה עולם של שאלות ותשובות, יש לו מקור עתיק יותר. איך קראו לזה?
לא יודע. טוב. אז מה? וכאשר? אז איפה היינו? רגע. וכאשר עמדתי על יסודות אלו, ורואה תוצאותיהם, ליבי יחיל על מיני מין האדם, ותאמה נפשי לעומתנו בני ישראל, ממה שראיתי בזמני זה, אשר רבים מן המאמינים אין אמונתם צרופה, ודעותיהם בלתי נכונות. ורבים ממאמיני השב מתפארים בהבל, ויש מתפארים על בעלי האמת ומטועים, וראיתי בני אדם כאילו טבעו בים הספקות, וכבר הציפו אותם מימי הפיקפוקים. ואין עמודי שיעלם ממעמקיהם. מתפארים בהבל. כן, כלומר, הם ממש מבסוטים שיש להם דעות, שהם חושבים אותם לדעות נכונות, וזה הבל. כן, זה, אפשר לראות את זה בכמה מוסדות של החברה הישראלית. אנשים שמסבירים לך שלא יעלה על הדעת לחשוב אחרת מהם. כן. מה? הוא רוצה לספר למה הוא כתב את הספר. אם זה לא מעניין אותך, אז אל תלמד את זה. איך אמר הרמב״ם? אם לא ימצאו דבר שיועיל בו, יחשבו כאילו לא חובר. אותי דווקא זה מאוד מעניין הסיפור הזה. אני עכשיו נכנס לנבחי הנפש, של אחד מגאוני האומה, לא שווה? אותי זה מרתק. זה נכון, אבל פה זה תלמיד חכם עצום, מגדולי. כן, אני חושב שאתה לא יכול להבין שמועה, אם אתה לא יודע מי בא על השמועה. כן, מה יטריד אותו? ייתכן שמה שיטריד אותו גם מטריד אותך. אז לכן יש פה נקודת קישור. אם זה מה שמטריד אותו לא מטריד אותך, אז באמת אתה חש זרות כלפיו. זה תמיד טוב, זה מקרה שימוש תלמידי חכמים, אבל לא מכל חכם אדם זוכה ללמוד. יש אדם שמתחבר אל רב פלוני, ויש אדם שמתחבר אל רב אלמוני. זה לא אותו דבר. המודעי זה צוללן. צוללן, אדם שצולל למטה כדי למצוא פנינים. בתוך הים. אה? כן, זה מילה בארמית. כן. זה מובא בגמרא גם. כן. היו, לא, אנשים, מה זה, אתה הלכת לחפש פנינים. פעמים אתה צולל רק 20 מטר. 20 מטר זה אפשרי. יש אנשים שיודעים לצלול כך. כן. כן. ואין עמודי שיעלה מהמעקיהם, ולא שוחה יחזיק בידיהם שיעברו. ויש בידי ממה שלימדני אלוהי, מה שאסעדם בו. וביכולתי ממה שחנני, מה שאשמחם בו. וראיתי שחובה עליי לעוזרם בכך, ומוטל עליי להנחותם לכך. וכאן מה שאמר החסיד, אדוני אלוהים נתן לי לשון לימודים, לדעת לעות את יעף דבר, יעיר בבוקר בבוקר, יעיר לי אוזן לשמוע כלימודים. על אף שאני מכיר קוצר חוכמתי מלהגיע לשלמות, ומודה וחוסר ידיעתי מלהיות תמה, לא, חוסר ידיעתי מלהיות תמה, ואיני יותר חכם מבני דורי, אבל כפי יכולתי וכפי השגת שכלי, וכמו שאמר החסיד, ואנה לה בחוכמה דעיתי בי, מן קל חייה רזד נגללי, להן על דברה דפישרה למלכה יהודעון ורעיוני לבבך, תנדע. לכך אשאל מלפניו, זה דניאל, כן. ולכן אשאל מלפניו יתעלה, שינחני ויכונני, כפי שידוע לפניו מטרתי ומחשבתי בכל רצוני, לא כפי הישגי ויכולתי. וכמו שאמר חסידו האחר, וידעתי אלוהי כי אתה בוחן לבב ומשרים תרצה. הוא אומר, אני עושה מה שאני יכול. כלומר, זה ביטויי ענווה אמיתיים אגב. רב סעדיה אומר, אני לא יודע את הכל, אבל אם אני יכול לעזור לאנשים שיש להם שאלות, למה שאני לא אעשה את זה? זה אפילו חובתי המוסרית. התרגום של דניאל, לאיזה שפה אתה רוצה שאני אתרגם? לעברית. התרגום של דניאל זה ככה, אני לא בחוכמה שיש אצלי בי מכל החיים, נתגלה לי הסוד הזה, אלא על, על, על דברת מה שנודע לי, שהודיעו לי את הפשר של, של הדבר למלך, ואז אתה תדע מכוח זה, ממה שנתגלה לי, את רעיוני לבבך. בסדר. זה פסוק בדניאל, זה הדיבור שלו עם נבוזרדן, לא, נבוזרדן עם, עם איך קוראים לו, הבן של נבוכדנצר, נו, שכחתי את השם שלו. בלשצר, עם בלשצר, זו. טוב. בבקשה.